שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 226, והעורך שלי הפעם הוא איתמר מרקוס. שלום איתמר.
שלום, שלום.
איתמר הוא הראש של מכון ששמו מבט לתקשורת הפלסטינית, רבים מכם ודאי מכירים אותו בשמו הלועזי, שכן יש לו נוכחות בינלאומית, Palestinian Media Watch, והחשיבות של הדברים האלה בעת הזאת אחרי 7 באוקטובר ברורים לכולם. לפני שנעבור לשיחה עם איתמר, יש לי הודעה משמחת בשבילכם. אם ראיתם את הפודקאסט הקודם שלנו יחד עם רותם סלע, אז אתם כבר יודעים שמתחילה עונה חדשה של ספריית המנויים שיבולת של קרן תקווה וסלע מאיר, ומה שקרה השנה הוא שהם זרקו את כל התוכניות שלהם והחליטו להוציא ספרים שיעזרו לחשב מסלול מחדש אחרי 7 באוקטובר, כיוון שהמשימה הזאת דחופה. יש כאן ספרים בינלאומיים חשובים, אנשים כמו גד סעד, כמו ג'ורדן פיטרסון, יש כאן ספרים שעוסקים באסטרטגיה צבאית, ספרים שעוסקים בשינויים שעברו הכלכלה והפוליטיקה בזמננו, ועוד דברים רלוונטיים. כמה זה עולה לכם? אתם מקבלים את כל זה בפחות מ-40 ש"ח לספר, כולל משלוח, יחד עם מנוי שנתי למגזין השילוח. ואם אתם מצוידים בקופון של שומר סף, סף, S-A-F, אז הוא ייתן לכם הנחה של 50 שקל נוסף על זה, וגם תקבלו עותק של ספר שיצא פעם בשיבולת ששמו ניידים ונייחים. לינק יהיה לכם מתחת לסרטון הזה, וגם אם פשוט תעשו חיפוש בגוגל על ספריית שיבולת, תגיעו לאותו מקום ולאותם דברים. ובכן, אחרי ההודעות המשמחות האלה, איתמר, ספר לנו מתי ואיך הוקם המכון המפקח על התקשורת הפלסטינית, המנטר את התקשורת הפלסטינית.
הוקם ב-96. סליחה, הוקם ב-1996, ובאמת בהתחלה חשבנו שאנחנו מסתכלים על התקשורת, ולכן השם מבט לתקשורת פלסטינית. בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על החברה, על ההנהגה, על החינוך, על ספרי לימוד, אנחנו מסתכלים על כל המרכיבים שמייצרים הרשות הפלסטינית, ושהם שולחים לעם שלהם, וזה מייצר את התודעה הפלסטינית, האידיאולוגיה, ואת כל מה שאנחנו כישראלים מתמודדים איתם היום. הוקמה אז, ומאז אנחנו עושים מחקרים ומגלים כל מיני דברים חשובים על הרשות הפלסטינית. אנחנו עשינו את המחקר הראשון על ספרי לימוד הפלסטינים כבר ב-1998, ואחרי זה שנה ושנה
אנחנו... המחקר הזה הוגש להילרי קלינטון בזמנו, נכון?
המחקר שעשינו... כן, זה נעשה יותר, אנחנו המשכנו מאז, זה נעשה ב-2007, הילרי קלינטון הייתה אז סנטורית, והיינו בקשר איתה, שלחנו לה את המחקר, ביקשתי ממנה אולי נוציא את זה ביחד בסנאט, ועשינו ביחד מסיבת עיתונאים, והמילים שלה באירוע הזה הן כל כך, כל כך חשובות, בגלל שהיא אמרה אז, אני אגיד את זה קודם באנגלית, The Palestinians are profoundly poisoning the minds of their children. הפלסטינים מרעילים באופן מובהק את הילדים שלהם. אנחנו הגענו לשביעי לאוקטובר בגלל שהרשות הפלסטינית הרעילה את הדור הזה, והדור שעשה הפיגוע זה הדור המורעל של הפלסטינים, והעולם לא הקשיב ב-2007, ולצערי גם היום מתעלמים מזה במידה רבה.
גם אצלנו רבים אומרים שאת הזרעים האלה זרעו החמאס, ומפנים אותנו לתיאולוגיה של האחים המוסלמים, שוודאי חשובה לצורך העניין, אבל אז מפה השמאל לוקח את זה ואומר, תראו, זה האחים המוסלמים וזה חמאס, הרשות הפלסטינית היא חילונית. לעומת זאת אתה אומר, השורשים של האידיאולוגיה הרצחנית הזאת, או האופן שבו היא הונחלה לדור הזה, לא התחיל מחמאס.
להפך, אז התחיל, והייתי אומר, הגורם המרכזי היה הרשות הפלסטינית. הם מעולם לא נתנו לעם שלהם איזו אופציה אחרת. זה שמסתכלים על המלחמה נגדנו כמלחמה דתית, זה גם, זה היה כמובן נחלת החמאס, אבל מי שהפיק להפיץ את זה עמוק עמוק בתוך התודעה הפלסטינית, באמצעות ספרי לימוד, באמצעות הכל האידיאולוגי של ההנהגה, זה הרשות הפלסטינית. הם היו אחראים על כל ספרי לימוד, גם בעזה, בכל מקום. הם היו אחראים על
התודעה. גם אחרי 2005, ספרי הלימוד הם ספרים.
נכון. הספרים גם בעזה, והייתי יותר מזה, כולם עכשיו מדברים על הבעיות של אונרה. אונרה פשוט זה שופר של הרשות הפלסטינית. כל אנשי אונרה גדלו על האידיאולוגיה של הרשות הפלסטינית, והכל הכל, אנחנו צריכים להבין שהשורש של הבעיה זה הרשות הפלסטינית, ויש הרבה ענפים, הענפים, ענף אחד זה ספרי לימוד, ענף אחד משלמים מזכורות לעצמם, ענף אחר קוראים בתי ספר על שמות של מחבלים, אבל הכל, 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 כל הבעיות הנקודתיות האלו, הם כולם נובעים מגורם אחד, הרשות הפלסטינית מכוונת את זה בכוונה תחילה, כדי שכולם יסנעו אותנו, ויותר מזה, יחשבו שלהרוג ישראלי ויהודי, זה לא רק אוקיי, זה לא רק בסדר, אבל זה הדבר הערכי, הערכי לעשות.
אז כשאתה שומע את הדיבורים על Revitalized Palestinian Authority, רשות פלסטינית מחודשת, זה התחיל עם הממשל האמריקאי, התחיל להחדיר את הביטוי הזה, אחר כך הוא יצא מפיהם, של חסידי פתרון שתי המדינות גם בארץ, שמעתי אותו מפי מרב מיכאלי, אני לא יודע לגבי יאיר לפיד, שבזהירות מתמרן לכיוון פתרון שתי המדינות, אבל זה דבר שלפי דעתך יש לו איזה סיכוי?
אני אגיד לך, אני נפגשתי מאז השביל אוקטובר עם חברי פרלמנט מיותר מ-25 פרלמנטים, וכשהם מדברים איתי, שואלים אותי את השאלה הזאת, אני אגיד לך מה אני עונה להם. כל ההצעות שאני ראיתי עד עכשיו לגבי revitalized או רפורמה ברשות הפלסטינית, הם כולם דברים טכניים. ממשלה חדשה, שר האוצר חדש, ראש ממשלה חדש, כאילו האנשים האלו ישנו במשהו, השינוי המהותי שצריכים ברשות הפלסטינית, אף אחד לא מדבר עליו. כל הדברים שהזכרתי לפני כמה שניות, ספרי לימוד, שמות של מחבלים, האדרת מחבלים, כל זה צריך לשנות, אבל אם אתה מרוקן את כל זה מהרשות הפלסטינית, לא נשאר להם כלום, ויותר מזה, העם שלהם יגידו, מה שיקרתם לנו כל השנים, אז אלו השינויים שחייבים לעשות, זה ייקח לפחות דור להוציא את האידיאולוגיה, מהתושבים של הרשות הפלסטינית, וזה לא עניין של להחליף ראש ממשלה, אבל להכניס שם איזה פקיד, שהוא פחות מושחת מהראש ממשלה הנוכחי, מוחמד השטייה, או שהוא פחות מושחת מהבאס, יש כאן אידיאולוגיה עמוקה. אני רוצה להגיד עוד משהו, אני הזכרתי לפני כמה דקות, את העניין הזה שהם הוכיחו לעם שלהם, שלהרוג יהודי ישראלי זה דבר ערכי, ואני רוצה להסביר את זה. בכל עם יש איזה פלח קיצוני. עכשיו, ברשות הפלסטינית אין כאן איזה קטע קטן קיצוני. בכל הסקרים, הרוב המכריע, הרוב הגדול, תומכים בטרור, מצדיקים בטרור, מהללים את המחבלים. איך זה קרה? עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיד שכולם הם אנשים רעים. הם לא רעים. אז אני אומר ככה, כשמסתכלים על המסרים של הרשות הפלסטינית, אנחנו רואים שהם פשוט שכנעו אותם, זה הדבר הטוב, הערכי והצודק לעשות זה להרוג ישראלי. עכשיו, למה? בגלל שקודם כל יש את הפן האנטישמיות של הרשות הפלסטינית. עכשיו, אנשים לא מבינים עד כמה זה מרכזי, אבל אני אתן לכם שני דוגמאות של איש הדת הבכיר ביותר, מחמוד אל-אבאש, הוא היועץ לענייני דתות של...
אל-אבאש?
כן, מחמוד אל-אבאש, יועץ לענייני דתות של מחמוד אל-אבאש, וגם ראש בתי דין השריעה. עכשיו, בשתי דרשות, בשנתיים האחרונות, באחד מהם הוא תיאר את היהודי כהיומנויד, כיהודי, כצורה של בן אדם, אבל הוא לא בדיוק בן אדם, הוא תת אדם, הוא מקולל על ידי אללה. פעם אחרי זה הוא דיבר על יהודי כשטן. הוא אומר, שטן לא צריך להיות בצורה של... מה שאתה מתאר שטן, הוא יכול להיות גם בצורת אדם, וככה זה הישראלים. עכשיו, ברגע שאתה מחליף אותנו לשטן ולתת אדם, השטן הוא הגורם של כל הרוע בעולם. אם אתה מחסל את השטן, אתה עושה טובה לא רק לפלסטינים, אתה עושה תיקון עולם. וזה מה שהרשות הפלסטינית במשך שנים, ושכנעים את העם שלהם, שלהרוג ישראלי זה חלק מהתיקון עולם, וכל העולם ירוויח מזה. הילד הפלסטיני גודל באמונה, שלהרוג ישראלי זה דבר ערכי, ולכן אני בגיל 14, 15, 16, אני רוצה לצאת להרוג את אותם, בגלל שזה הדבר הערכי שלמדתי מהרשות הפלסטינית.
אז תראה, אני מרגיש צורך לשאול, כי פעם אני תליתי בו גם תקוות. סלם פיאד, אמרו עליו אדם פרגמטי, שלא מתעניין בזכות שיבה, בהשמדת ישראל, הוא רוצה לשפר את הכלכלה הפלסטינית, וזאת הייתה הרי הנחת אוסלו, השתפרו החיים, אז יהיה פתיחות יותר גדולה לשלום. סלם פיאד זה... יכול להיות, להוות איזה שינוי אם הוא יהפוך לראש הממשלה ברשות הפלסטינית?
אז קודם כל, סלם פיאד בכל השנים שהוא היה ראש ממשלה, כל פעם שהיה סקר מי אתה רוצה להיות הנשיא, הראיס של הרשות הפלסטינית, הוא אף פעם לא קיבל יותר מ2%. הוא כלום, מבחינת הפלסטינים הוא אדם טכני. הפלסטינים חיים על אידיאולוגיה, אנחנו מנסים לחשוב, אנחנו שומעים את זה כל הזמן מאנשים שלא מבינים את הראש הפלסטיני, או מה הם רוצים סך הכל, זה עבודה ושקט נפשי, זה פשוט לא הפלסטינים. הם מקבלים, מדרבנים מהם כל הזמן שהייעוד שלהם זה להציל את פלסטין מהכופרים, מהיהודים, גם על פי ההשקפה של הרשות הפלסטינית, כל אדמת ישראל זה אדמת וואק, ואין לנו זכות קיום מבחינה דתית, ולכן כל הסכם זה זמני, זה הרשות הפלסטינית אומר, לא רק חמאס.
אבל דווקא אם פייד הוא איש טכני, אולי בזה נמצא היתרון, זאת אומרת, נניח שהאמריקאים ידרשו אותו, יצניחו אותו, אני מנסה עכשיו לשאול מנקודת מבטם, אם האמריקאים יכפו את סלם פייד, זה יהווה שינוי?
זה יהווה שינוי, אבל סלם פייד לא יכול לשנות 30 שנה של חינוך. לכן אמרתי דור שלם. אם סלם פיאד ייכנס ומיד יודיע שאנחנו כבר, מי? אנחנו הפלסטינים, אנחנו לא משלמים משכורות למחבלים. אנחנו משנים את כל שמות של כל בית הספר שנקראים שמות של מחבלים. אנחנו מגנים את הטרור. אנחנו לא, באותו, קודם כל, הוא לא ישרוד אפילו שבוע, אם הוא יגיד את זה, אבל נניח שהוא יצליח להעביר את כל השינויים האלו, להוציא את האנטישמיות מהחינוך, להגיד שיש לישראל זכות קיום, לפחות ייקח דור של חינוך אינטנסיבי. אני רוצה לעשות איזו השוואה כאן, חשובה. הנאצים, אחרי מלחמת העולם השנייה, כולם הבינו שהם צריכים לעבור שינוי, והמערב היה מה שנקרא ההיטלר יוס, המערב הבין שהם צריכים להיות אחראי על כל מה שקורה בגרמניה, בחינוך, בתרבות וכל הדברים האלו. עכשיו, כמה שנים היה שלטון נאצי? היה מ-33 עד 45, 12 שנה, ותראו עד כמה עמוק היה אידיאולוגיית השנאה. אצל הרשות הפלסטינית אנחנו מדברים מאז 94, מאז 94 עד עכשיו, אז יש לנו דור פלוס, יותר מדור שלם, שמאמינים בכל הדברים האלו, זה לא דבר שאתה יכול להכניס כאן איזה פקיד, שיגיד כל מה שאתם שמעתם, מההורים ומבתי הספר, מהמורים, מההנהגה, כל זה זה שקר, ועכשיו אנחנו מתחילים משהו חדש לצד היהודים. זה לא יקרה, ומי שיחשוב עם איזה פנטזיה, הוא פשוט לא מבין, וחבל שאנחנו נחיה על פי טעויות כאלו.
הייתה לי שיחה עם אלחנן גרונר, אתה מכיר אותו, נדמה לי, מהקול היהודי, זה אתר התחקירים אולי הכי חשוב כרגע בעיתונות הישראלית, עושה מה שהעיתונות הישראלית הייתה צריכה לעשות, אם הייתה עוסקת בעיתונות ולא בפרופגנדה, ואחד הדברים ששמעתי ממנו היה על המספר הגדול של אנשי ביטחון מסכל, אנשי ביטחון מסכל באופן רשמי, אנשים שעובדים במנגנון הביטחון של הרשות הפלסטינית, שעליהם בנינו, עליהם נבנה הסכם אוסלו, שהם יבלמו את הטרור. חלק מהם אחר כך נתפסים בפיגועים ממש. האם יש לנו איזה סטטיסטיקה או איזה רישום של התופעה הזאת?
כן, בהחלט. אנחנו, מבט לתקשורת פלסטינית, אנחנו לפני 3 שבועות אנחנו פרסמנו מחקר כזה, פרסמתי את זה לראשונה בתת ועדה של ועדת החוץ וביטחון, ועדת יהודה ושומרון, ושבוע אחרי זה פרסמתי את זה גם בפרלמנט בבריטניה. השם של זה מחבלים במדים, זה 14 עמודים של דוגמאות של מחבלים פלסטינים, שהם מכוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית. אחד הדוגמאות החמורות, זה רק מהזמן האחרון, עבדאללה אבו שלל, נהרג בינואר על ידי צהל, והרשות הפלסטינית פרסמו אותו שהוא היה סרן במנגנוני הביטחון הפלסטינים, ומה פרסם צהל אחרי זה? שהוא היה אחד מהאנשים החשובים ביותר בטרור ביהודה ושומרון. אנחנו פרסמנו פוסטרים של הרשות הפלסטינית, של פתח, שהם פרסמו עם תמונות, אחד מהם 23 תמונות של שוטרים, של קצינים במנגני הביטחון הפלסטינים, וכולם היו מחבלים, והם קראו לזה השהידים של הרשות הפלסטינית, של מנגנוני הביטחון. עכשיו, הם מתגאים בזה, לא רק שהמשטרה הפלסטינית לוקחת חלק בטרור, הם מתגאים בזה. באחד הפעמים שאנחנו עצרנו, וגם זה מופיע במחקר שלנו, עם התמונות.
אני תוך כדי שאנחנו מדברים, אני חיפשתי בגוגל מחבלים במדים, זה לא מוביל למחקר ישירות, אם כי זה מוביל אליכם לכל מיני דברים. המחקר מצוי בעברית ברשת?
המחקר עכשיו באנגלית בינתיים, פלסטיני, כן.
ואיך הוא נקרא?
Terrorists in Uniform.
אז אנחנו מפנים את צופנו, אם כן, אם אתם רוצים למצוא את המחקר הזה, Terrorists in Uniform, כן.
כן, זה באתר שלנו, palwatch.org.
אני אשים גם לינק,
ואפשר לקרוא את כל המחקר הזה. כן, בהחלט.
מספר, כמה מקרים מובהקים אנחנו יודעים שנתפסו או זוהו אנשי מנגנון הביטחון בפיגועים?
עכשיו, אחד הדברים שמופיעים במחקר זה סטטיסטיקה שמפרסמת הרשות הפלסטינית עצמה. אחד הדברים החשובים, שזה היה ראש מכון למחקרים אסטרטגיים של הרשות הפלסטינית, הוא פרסם שבשנה שעברה 65% מהשהידים ביהודה ושומרון, משהו קרה אגדה, 65% היו מאנשי פתח, ואז הוא אומר, רובם ממנגוני הביטחון הפלסטינים, כך הוא אומר. ואז הוא אומר, יש 355 אסירים שנמצאים בכלא, כך שזה דבר מרכזי ביותר, אם מדברים על 65%, הבעיה זה לא החמאס, הבעיה זה הפתח והמנגנונים.
והנתונים האלה מופיעים בדוח שלכם.
בדוח שלנו, וגם הלינקים לכל הסרטונים, בגלל שרוב הדברים האלו הם מפרסמים בטלוויזיה, בלי להתבייש, ולהפך הם מתגאים בזה. אציין עוד משהו כאן, למה הם מתגאים בזה? הם לא מסתירים את זה. התחרות הגדולה של הרשות הפלסטינית עם החמאס, זה מי יכול להיות מחבל יותר חזק. כל כך הרבה שנים שהרשות הפלסטינית מחנכת שהרוצחים הם הגיבורים, שהרוצחים הם האייקונים של הרשות הפלסטינית, אז הם חייבים להתחרות עם החמאס, אז הם מתגאים בזה שהסטטיסטיקות האלו מראים עד כמה מנגנוני הביטחון והפתח מעורבים בטרור. ואגב, זה בא גם מלמעלה. בואו נתן לכם דוגמה. בשנה שעברה, 3 אנשים ממשפחת די, אמא ושתי בנותיה, נרצחו בפיגוע. עכשיו, חודש אחרי זה, אנחנו, צהל תפס את המחבלים והרגו את 2 מחבלים וגם מי שעזר להם. אותו יום שאנחנו הרגנו 3 מחבלים שרצחו 3 נשים, מוחמד שטייה, ראש הממשלה, שם בעמוד הפייסבוק שלו תמונה של 3 הרוצחים, הוא כתב עליהם, הגיבורים, ההירואים, השהידים הקדושים, ככה. עכשיו, זה אנשים שרצחו אישה ושתי בנותיה, הם אנשים גיבורים, וצריכים להבין כאן, יש כאן 2 מרכיבים, יש את הצד ההירואי, זה הצד הלאומי הפלסטיני, אבל זה שהם קדושים שהידים, צריכים להבין, זה עניין דתי. זאת אומרת שאללה היה מעוניין ברצח הזה. הרוצחים האלו עשו מעשה דתי. עכשיו, הפלסטינים הם הרבה יותר אסלאמיים, הרבה יותר דתיים מאשר פלסטינים. אז ברגע
אמרת הפלסטינים פעמיים, מי יותר דתי ממי?
הפלסטינים, כן. הם הרבה יותר אסלאמיים מאשר פלסטינים, הזהות שלהם, הזהות של הפלסטיני, זה הרבה יותר אסלאמי.
הבנתי.
הרבה יותר מוסלמי מאשר פלסטיני, הפלסטיניות שלו זה מאוד מאוד חדש, האסלאם שלו זה פשוט דורות של שנים. אז הוא קודם כל מוסלמי, ואחרי זה הוא פלסטיני. אז ברגע שאתה מביא את חותמת על הרצח לאללה, אז אין על זה עוררים, אתה לא יכול להתווכח עם זה. אם זה היה, אם כל רוצח ישראלי שנהרג, כולל כל המתאבדים, היו שהידים, וככה מגדיר את זה הפלסטינית, זאת אומרת, מי שמת למען אללה, זאת אומרת, הרשות הפלסטינית, מאז, בוא נתחיל מאז האינטיפאדה, מאז שנת 2000, כל רוצח ישראלי עשה את זה למען האסלאם, למען אללה, מעשה דתי. אז איך אפשר להתמודד עם זה? איך אפשר להגיד יום אחד, הנה אנחנו נשים איזה פקיד, שיהיה פחות מושחת, שינהל את הרשות הפלסטינית, הם מאמינים שאללה, זאת אומרת, כולם, 25, 30 שנה, כולם מאמינים שלרצוח יהודי זה רצון של אללה. אז איך אפשר להפוך את זה בשנייה אחת? אי אפשר.
אז זה שאומרים על הרשות הפלסטינית שהיא חילונית, זה מה מקור ההבחנה הזאת, ועד כמה היא, כלומר, לפי דבריך זה בכלל לא העניין, זה מאחורי הכסות הזאת, יש פה ארגון ששליחותו בעיני עצמו היא דתית, זה מוגזם?
זה בהחלט נכון, זה גם דתי וזה גם, זה גם לאומי. אם נגיד שהחמאס שהוא התנגדות אסלאמית, ארגון התנגדות אסלאמית, שבשם שלהם, האסלאם זה המוקד אצל הפלסטינים, יש כאן שני דברים, יש את הצד הפלסטיני ויש את הצד הדתי. ואני אציין כאן משהו מאוד מעניין, כאשר הוקמה האש"ף, אש"ף ב-1965, והם כתבו את האמנה הראשונה שלהם, זה היה בתחילת הדרך, היה חילוני ביותר. אפילו לא הזכירו את אללה, לא אפילו כתבו את המילים אינש אללה, בעזרת אללה. זה פשוט היה חילוני ביותר. במשך השנים, ובעיקר בתקופה של יאסר ערפאת, כשהוא הבין שהציבור שלו הם מאוד מאוד דתיים, ואי אפשר לשכנע אותם לצאת למלחמה נגד ישראל, אי אפשר לשכנע אותם בכל דבר, בלי להחדיר את הפן הדתי. הוא באמת היה אדם חילוני, אבל הוא החדיר, וכל המנגנונים של הרשות, כולם התחילו להחדיר את האסלאם באופן מובהק לחברה הפלסטינית, וזה צמח, ואנחנו ראינו את זה גם בסקרים, בסקרים שהיו אז, ששאלו אנשים כמה חשוב לכם דת וכולי, ככל שאנשים היו צעירים יותר, היה חשוב להם יותר. היום יש לנו חברה פלסטינית שגדלה על המושגים האנטי-יהודיים הדתיים של הרשות הפלסטינית, יהודי הוא אויב אללה, מקולל אללה וכולי, ולהגיד שהרשות הפלסטינית היום היא חילונית, זה פשוט שקר.
זאת אומרת, היא ממש עוסקת באינדוקטרינציה דתית, אז מנגנון שהתחיל אצל אנשים חילונים, אם חילוני זה בכלל, המונח חילוני הוא מערבי, אני לא יודע אם ערפאת אכן היה אתאיסט או מה, אבל אתה אומר, האנשים האלה התחילו עם אידיאולוגיה לפחות שאיננה מבוססת על תיאולוגיה, והם עצמם הבינו שמבחינה טקטית זה לא יעבוד, והרשות הכאילו חילונית התחילה לעסוק באינדוקטרינציה דתית. מי היו אנשי הדת שעשו את העבודה הזאת בשבילה? כי הרי בשביל לעשות אינדוקטרינציה דתית צריך תיאולוגים, צריך מטיפים, צריך מנגנונים ובתי ספר ואוניברסיטאות ומה שיש ללימודי תיאולוגיה.
כן, אז קודם כל בספרי לימוד של הרשות הפלסטינית היה פן מלא של חינוך אסלאמי שאנחנו חקרנו, הם הביאו שם את כל המקורות של האסלאם, הביאו שם את האנטישמיות של האסלאם שמופיע בקוראן, והיו להם ביטויים כאלו, אנחנו לומדים ככה על היהודים והם ככה עד היום, ביטויים כאלו, שמופיעים בחינוך האסלאמי שלהם, היה להם דרשות כל יום שישי, והדרשות האלו הציגו שוב את היהודי כאויב אללה. ברגע שהתחילו את האינתיפאדה, אז היה רצח עם של העם היהודי בשם אללה, היה דבר מובן מאליו. וזה צריכים לה, יש חדית ב ב ב במסורת האסלאמית, החדית זה המסורת שבשם מוחמד, יש את הקוראן ואחרי זה החדית. חדית זה האמירות והמעשים של מוחמד, ויש איזה מעמד למעשה כמעט כמו הקוראן. עכשיו, אחד הדברים שכתובים שם זה שיום הדין לא יבוא עד אשר המוסלמים יהרגו את היהודים. היהודים יתחבאו מאחורי עץ ואבן, והעץ ואבן יקראו מוסלמי עבד אללה, יש יהודי מאחורי בו הרוג אותו. עכשיו, אנחנו שמענו את זה לאורך האינתיפאדה כל הזמן. אמרו להם, כל יהודי שאתה רוצח, אתה למעשה מביא גאולה לעולם. אתה מקרב את הגאולה של העולם, בגלל שזה מותנית ברצח עם של כל היהודים. מאז אנחנו לא עסקנו לשמוע את זה, זה לא היה באותה תדירות, אבל שמענו, כל השנים שמענו את הדבר הזה. עכשיו, מתי שמענו את זה, ואולי הדבר הכי מכוער ששמענו? שבועיים אחרי 7 באוקטובר. הרשות הפלסטינית פרסמה, סליחה, משרד הדתות של הרשות הפלסטינית פרסמה ביום חמישי, כמו יום, כל יום חמישי, את העקרונות של הדרשות, שכל הדרשנים וכל המסקדים ברשות הפלסטינית חייבים לדרוש וללמד. עכשיו, אחת הנקודות שהם הביאו שבועיים אחרי 7 באוקטובר, זה החדית הזאת. זאת אומרת, במה
אני זוכר את זה, מפני שאתה מכיר את מורן טל, צייצנית, דוברת ערבית רהוטה, מורה לערבית, ומומחית גם לתרבות ערבית פופולרית, אוהבת את כל המוזיקה והסרטים, היא פשוט, נדמה שזה היא הייתה, שפשוט פרסמה את המסמך.
אנחנו גם פרסמנו את המסמך הזה, אבל למה זה כל כך חשוב? מה קרה שבועיים לפני זה? יהודים התחבאו מאחורי עצים ואבנים. אז הרשות הפלסטינית באה ואומרת לעם שלהם, מה שקרה לפני שבועיים זה לא היה הרג רק של חמאס, זה היה מימוש של הנבואה הזאת של האסלאם, של אללה, של מוחמד, שבסופו של דבר היהודים התחבאו מאחורי עצים ואבנים. זה מה שאמר להם הרשות הפלסטינית, וכמובן, מי שיצטרף לזה יבורך, בגלל שהוא עושה עבודת אללה. כך שכל, ושוב, צריכים להבין, זה לא היה יוצא דופן, זה היה פשוט המשך של מדיניות של הרשות הפלסטינית, שמציגה את המלחמה כמלחמה דתית נגד יהודים.
אז מה אתה אומר על נדב ארגמן, שעבר ראש השבק, שאומר, רשות הפלסטינית אינה תומכת בטרור, והתקשורת מוחאת לו כפיים? מה זה?
אני קראתי את זה והייתי בהלם. אני חושב שהשביל אוקטובר זה תוצאה של השקפת עולם של מנגנוני ביטחון שכך אמינו כל השנים. אנחנו כל השנים אנחנו מנסים, צריך להגיד לך, אנחנו גילינו ב-2011 את הנושא הזה שהרשות הפלסטינית משלמת משכורות לאסירים. עד אז לא ידעו על זה בעולם. אז הבאנו את זה כמובן לממשלת ישראל, והתחלתי להעביר את זה לממשלות העולם, והיה הלם בכל העולם, איך זה יכול להיות שרשות הפלסטינית משלמת משכורות כל כך, ובתקציב שלהם זה עלה להם כ-350 מיליון דולר בשנה, פשוט המון, המון, היה בסביבות ה-7% מהדבר. עכשיו,
ככה מדווח גם, אני אראה את זה בהזדמנות זו בספר, החדש והמצמרר של ליטל שמש, שנקרא כמה שווה יהודי מת, ויש לה לשאלה הזאת, למרבה הצמרמורת, יש לה תשובה מספרית. כן.
כן.
אז זאת הייתה חשיפה שלכם במקור, זאת אומרת,
כן, זה החשיפה שלנו.
השבק לא ידע את זה?
עכשיו, אחרי שאנחנו העברנו את זה לכל המדינות, מישהו שהיה באמן סיפר לי, אתם לקחתם קרדיט שחשפתם, אבל אנחנו ידענו על זה. אבל שאלתי אותו, מה, ידעתם ולא עשיתם עם זה כלום? אז לא היה לו תשובה. אבל מה אני רוצה להגיד לך, אנחנו הבאנו את זה למדינות רבות בעולם, בשני מדינות, תוך שבועיים אחרי ההצעות שלי בפרלמנט, הפסיקו את כל המימון לרשות הפלסטינית, גם, ב, גם בהולנד וגם באוסטרליה. נתתי הרצאות ומיד הפסיקו את המימון. טיילור פורס בארצות הברית, חוק טיילור פורס הפסיק את המימון של ארצות הברית בתקופה של טראמפ, גם בגלל זה. ואז הגענו כאן ל...
חוק טיילור פורס זה מתי? זה 2019? מתי אני... זה היה לפני קודם?
קצת לפני זה אפילו, קצת לפני זה, היה טיילור פורס, וכל המדינות האחרות גם כן, פשוט באותה תקופה כולם אמרו סוף סוף אנחנו חייבים להפסיק את הדבר הזה. עכשיו,
אני מיד אתן לך להמשיך, אני פשוט רוצה לצטט לך מתוך הספר של מיטל, כי יש כאן קטע שבו מחמוד אל-עלול, שהוא סגן של אבו מאזן, מגיב לחוק טיילור פורס, והוא אומר ככה, אנחנו מדברים על גיבורים ולוחמים כלואים, על לוחמי חופש, אנחנו נמשיך לתמוך בהם ולהיאבק למען חירותם ונסרב להתמקח על כך, אנו מתנגדים לחלוטין להחלטות הקונגרס האמריקאי בעניין זה, גם אם יישארו לנו פרוטות בודדות, נקצה אותן למשפחות השהידים והאסירים. זאת אומרת, אם אתם תקצצו לנו, אנחנו נקצץ ממקום אחר, כי זה הדבר הכי חשוב. מה באמת קרה עם זה?
אז מה שבאמת קרה, אז כולם קיצצו מרשות הפלסטינית כסף בעקבות, כשאנחנו חשפנו ב-2011 התקציב של האיחוד האירופי, שנה לפני זה לרשות הפלסטינית היה איזה 300-400 מיליון יורו בשנה, ושנה אחרי זה זה ירד ב-90%, והם העבירו את זה לפרויקטים אחרים, כבר לא נתנו את זה, כך שהם איבדו המון כסף. רק שתבין עד כמה הם איבדו, היום הרשות הפלסטינית החודש שילמה לכל העובדים של הרשות הפלסטינית 65% מהם מסכורת, וזה כבר שלוש שנים שהם מקבלים מסכורות מופחתים, בין 65% ל-80%, כבר שלוש שנים, כך שאין להם כסף.
והמסכורות של השהידים גם ירדו?
כן, גם הם ירדו, אבל הם מקבלים. אבל הם מקבלים, זאת אומרת, עכשיו, אם הם יפסיקו לשלם למחבלים בכלא, הם יוכלו בקלות לשלם כל אחד את המשכורות המלאה, אבל לא מעניין אותם והם לא רוצים, והאמירה הזאת של מחמוד אל-עלול, אנחנו פרסמנו לא רק את זה, אלא גם אמירות דומות של מחמוד עבאס, ושל כל ההנהגה של הרשות הפלסטינית, עבאס פעם אמר, הם הכוכבים שבשמיים, וכולי, זה מה שאני רוצה להסביר כאן, עניין של לראות בחמאס כמי שתומך טרור, והרשות הפלסטינית כמי שלוחם נגד טרור, כמו שארגמן אמר, זה פשוט שקרי. העם הזה כולם מאמינים, כולם מקבלים את המסר מההנהגה של להרוג ישראלים, זה הדבר החשוב ביותר שאדם יכול לעשות. תן לך עוד סיפור מאוד מעניין, כן. מתחילת השנה שעברה. ילד בן 17 יצא לפיגוע. עכשיו, הוא היה מחבל, הוא היה פעיל בג'יהאד האסלאמי, יצא לפיגוע ונהרג. עכשיו, הוא נהרג כנראה זמן קצר אחרי שהוא עשה את בחינות הבגרות. הרשות הפלסטינית, בעיתון הרשמי שלה, פרסמה קריקטורה, ובו רואים את הקבר שלו, זה קריקטורה, בו רואים את הקבר שלו, כתוב עליו השהיד הגיבור עם השם שלו, ואז רואים את היד שלו, כאילו, יוצא מהאדמה עם סימן של וי. עכשיו, ומה כתוב, מה כתוב למעלה? מי שמצליח, ואז יש מחיקה במילה מצליח, ואז כתוב אחרי זה, מי שהוא לוחם מהפכני, הוא הגיבור. זאת אומרת, ההצלחה היא לא הערך. הנה, הוא בן 17, הוא גמר את הבגרות בטוב, דיברו על זה בעיתונות, אבל זה לא מעניין, הם מחקו את המילה מצליח, וכתוב אחרי זה מהפכני, זה מה שדבר חשוב. והם אומרים, המסר כאן של ההנהגה, ילד בן 17 שמת, זה דבר חיובי, זה דבר יותר טוב, מי שהיה גומר את התיכון, והולך ומצליח בעולם, זה הרשות.
איפה הבעיה שלנו בהעברת המסרים האלה? זאת אומרת, אני מקשיב לדבריך, חלק מזה דברים שגם אני לא הייתי ער להם, ואף על פי שאני קורא ומתעניין בדברים האלה, אני לא דובר ערבית אומנם, אבל איפה הפקק בדרך לציבור הישראלי, ואיפה הפקק בדרך לציבור בעולם?
חלק מהבעיה שאני שומע, אפילו שההנהגה הישראלית שמבין את הדברים האלו, הם מדברים בביטויים כלליים, יש הסתה. עכשיו, מה הבעיה במילה הסתה? אנחנו לא משתמשים במילה. הסתה אומר כעיקרון הם בסדר, אבל הם מסיתים. זה לא הסתה, זה אידיאולוגיה, זה אמונה. אני חושב שההנהגה הפלסטינית כל כך הרבה שנים משקרים לעם שלהם, הם כבר מאמינים לשקרים שלהם. והם כבר משוכנעים שהיהודי הוא הדבר המסוכן ביותר לעולם, וכמובן גם לפלסטינים. עכשיו, ההנהגה שלנו צריכים להביא את הדוגמאות, צריכים לצטט, כמו שאתה קראת את הציטוט של מחמוד אל-עלול, וזה מה שאני עושה בכל ההרצאות שלי, בכל הפרלמנטים, אני עומד שם עם מצגת של פאורפוינט, והם רואים ושומעים, שומעים את ההנהגה, שומעים את הילדים, רואים תמונות מספרי לימוד, רואים תמונות ואז הם בהלם, הם בהלם, הם לא, והם יוצאים מהחדר משוכנעים, אחד, אחד ההצלחות לפני הרבה שנים היה חבר פרלמנט שראה את ההרצאה שלי, ואחרי זה הוא הפך להיות חבר ממשלה בממשלת הרפר בקנדה, ואז, והוא היה המוביל בממשלה למען ישראל, ותומך ישראל, אז אחד הארגונים היהודים עשה כנס שנתי והביא אותו כאורח כבוד לתת את ההרצאה העיקרית. אז הוא קם שם ואומר, ותבין, אני לא הייתי שם בחדר, רק שלחו לי את הכתבה בעיתונות, הוא קם ואומר, אני תמיד האמנתי שהישראלים, אני אגיד לכם מה הוא אומר באנגלית, is the bully of the Middle East, הוא הביריון של מזרח התיכון, אבל אז הוא ממשיך, אבל שמעתי הרצאה של שעה, של מבט לתקשורת פלסטינית, וזה שינה את דעתי. ומאותו יום, הוא היה תומך נלהב של ישראל, לוחם למען ישראל בפרלמנט.
אז תגיד, זה נפלא שאתם עושים את זה, איתמר, וזה משנה דברים בעולם, אבל למה ממשלת ישראל לא עושה את זה? לא יקשיבו לה? למה? היא לא מבינה את החשיבות? מה הולך
פה? היו תקופות שאני נפגשתי פעם בשלושה חודשים, כל רבעון, במשרד ראש ממשלה, במשרד לעניינים אסטרטגיים, יחד עם אנשי שב"כ ובמוסד ואחרים, וכולנו היינו מציגים את מה שהיה ברבעון הקודם, כך שהם ידעו למשך שנים את הכל. אנחנו התחננו, והייתי אגב מביא לאותם ישיבות, הייתי מביא עותקים של כל הסרטונים עם כל הכתוביות, ומהנה קחו אותם ושפשו בהם, והם עשו את זה, השתמשו בזה בכל העולם. אני חושב שהטעות של ממשלת ישראל, ממשלות ישראל, הם השתמשו בזה לצורך הסברה, תראו עד כמה הרשות הפלסטינית הם בעייתיים, ואגב, היו כאן הצלחות אדירות, אני חושב שהחומרים שהבאנו לכל הפרלמנטים, וגם עשרות פעמים לקונגרס, וגם היו לי לא אחת מפגשים גם בבית הלבן, אני חושב שזה העביר את הלחץ, זה הפסיק את הלחץ על ישראל, שהיה עד אותה תקופה שהתחלנו לפרסם, להמשיך את הנסיגות מיהודה ושומרון. ברגע שהנשיאים, ברגע שהפרלמנטים הבינו מה זה תוכן ספר לימוד, מה זה הרשות הפלסטינית, הבינו שצריכים ללחוץ על הרשות. אז הם ממשיכים לדבר על היעד הגדול הזה, הארוך יותר, שתי מדינות לשני ימים, אבל הפסיכו את הלחץ על ישראל, ואני ראיתי את זה, אני ראיתי שינויים של ממשלות שבועות, מיד אחרי שהייתי נפגש איתם, בגלל שהם הבינו, הם הבינו. אחד הפגישות שהיה לי בווייט האוס, אני זוכר, זה היה מיועץ של, לא זוכר איזה נשיא זה היה, ישבנו שעה, אחרי שבהתחלה נאמר לי יש לך רבע שעה, הוא נמשך איתי שעה, ובסוף אני זוכר, הוא אומר את המילים האלו, ואני חושב שזה סוד הבעיה, הוא אומר, תמיד שמעתי את המילה הסתה, אבל עד הפגישה הזאת לא הבנתי במה מדובר, ואני חושב כאן ההבדל בין לראות דוגמאות, ואני חושב שממשלת ישראל צריכה להפיץ בעולם את הציטוטים, את הסרטונים שאנחנו מגלים, שאנחנו מפרסמים, בגלל שזה בהחלט יכול לשנות עמדות.
למה הנשיא הזה והממשל הזה לא משתכנעים?
אני מקווה שהם עוד ישתכנעו. היה לי פגישה אחת בוושינגטון עם אחת היועצות הבכירות של בלינקן, והיא הקשיבה שלה המון המון שאלות, ותכננו שאני אחזור ואתן הצעה לצוות הרבה יותר מורחב.
תשמע, איתמר, זה נושא, אני אחריו אני עוקב בדריכות, תרשה לי לא להיות אופטימי, זה ממשל אידיאולוגי, הם הרי יודעים, למשל, סתם דברים, אני התקלתי בהרצאה אתמול של פעילת זכויות נשים איראניות, היא לא בתוך איראן, היא בארצות הברית, הממשל הזה יודע שהשלטון באיראן מבצע זוועות כנגד המטרות הפרוגרסיביות שהוא מאמין בהם, והוא פשוט משתיק את זה. פשוט משתיק את זה, הוא התעלם לגמרי ממחאת החיג'אב, הוא, כמו אובמה לפניו, כי אידיאולוגית הוא, הוא נמצא בתוך התפיסה שאנחנו קוראים לה ווק, שבה הפלסטינים הם קדושים, ולכן שום דבר הוא לא אשמתם. ורק ללבנים זה אנחנו, יש אייג'נסי ואנחנו הכוח הקולוניאלי, אז הכל אשמתנו, אז הכל מותר. אתה שמעת אולי ג'ודית באטלר אומרת ברשת שאנחנו צריכים להודות בכנות שכדי לדייק היסטורית, זה לא אקט של טרור היה 7 באוקטובר ולא אקט אנטישמי, זאת הרי הייתה פעולה של התנגדות חמושה.
כן. אחד הדברים שאני מדגיש לאחרונה בכל המפגשים בעיקר עם חברי פרלמנט וממשלות זרות, זה הפן הדתי, ואני אגיד לך למה. אני יכול גם להציג את הציטוטים כמו מחמוד עבאס שמשלמים לאסירים וכולי, אבל הם יכולים להגיד שזה התנגדות. ברגע שאתה מראה להם שהרג יהודי זה דבר שהם עושים למען אללה, הם לא יכולים להדביק את זה, להדביק לזה את הכותרת הזאת של התנגדות. אם לישראל אין זכות קיום, אז יש התנגדות. אבל אם ליהודי אין זכות קיום, זה לא התנגדות, זה אנטישמיות. וזה כל ההבדל. אז
אבל הם לא נלחמים באנטישמיות גם בקמפוסים של האוניברסיטאות של עצמם. הם בעצם, אתה יודע, אמרה לי קאולין גליק באחד הראיונות האחרונים, הם כבר מכינים למשל את הרקע למקרה של הפסד בבחירות, להאשים את היהודים ולהגיד שבגלל התמיכה בנתניהו ביידן הפסיד. זאת אומרת,
כן, אנטישמי זה, אגב, זה
יש פה הסיבות. באגף אנטישמי קיצוני במפלגה עצמה.
כן, כן, וכפי שעכשיו, תראה מה עכשיו אתה אמרת אגב, אבל הם בונים את האנטישמיות על כל מיני טיעונים שהם יכולים להגיד, זה לא אנטישמיות, זה פוליטיקה, זה התנגדות, זה טריטוריה. ברגע שאתה מוכיח, ואתה מוכיח שזה לא בגלל טריטוריה, זה בגלל שאנחנו יודעים, אני אגיד לך שוב, שבוע שעבר נתתי הרצאה כאן בירושלים ל-21 חברי פרלמנט ממדינות שונות, ואני פתחתי, אמרתי להם, הטעות הגדולה של כל המדינות שלכם וכל הממשלות שלכם, שאתם חושבים שזה מלחמה על טריטוריה, וזה לא, זה מלחמה נגד בני אדם, והבני אדם אלו יהודים, ועכשיו אני רוצה שתראו את זה, איך שהם מגדירים את זה במילים שלהם. עכשיו, אפילו מי שמאמין בהתנגדות הגדולה ביותר, הוא לא יכול להצדיק. פעם זה קרה לי גם באיחוד האירופי. נתתי הרצאה והזמינו חברי פרלמנט מכל המפלגות, והמפלגה הסוציאליסטית החליטה שהם לא רוצים להגיע בגלל שהם נגד מה שכאילו אני מייצג. אז הם ביקשו מהנציגה הסוציאליסטית מאיחוד האירופי לפגוש אותי לקוס קפה, לחצי שעה לפני ההרצאה. היא הסכימה, ישבתי איתה, ובגלל שהיא הסוציאליסטית, לא הבאתי שום דבר על פלסטין, הבאתי הכל, הכל, רק דוגמאות יהודים, אנטישמיות, עידוד ילדים לשהדה, והיא הייתה בהלם, והיא ביקשה עותק של ההרצאה, כדי להראות את זה לכל המפלגה שלה. כך שצריכים להבין כל אוכלוסייה שאתה יושב איתו, פלסטינים הם הרשות הפלסטינית, היא בעייתית מכל הבחינות, יש חומרים מכל הסוגים, צריכים לדעת את הקהל ולהביא להם את הדברים שמתאימים להם. לדוגמה, באוניברסיטות בארצות הברית, אני מביא דוגמאות של הרשות הפלסטינית, איך להכות את האישה, שלך, בדרך שהיא נכונה על פי האסלאם.
כן, אני מכיר, הייתה הרצאה כזאת שנדמה לי ממרי הפיצו אותה, כן.
כן, אנחנו הפצנו איזה 7-8 סרטונים דומים כאלו ברצף אחד. אנחנו את הסרטון הזה, אנחנו הפצנו לפני כחודש, מישהו שאל אותי על זה, אמרתי, בואו נפיץ את זה עוד פעם. הוצאנו את זה באופן פשוט, בטוויטר, היה לזה יותר מחצי מיליון צפיות ב-24 שעות. ככה הדבר הזה היה כל כך חזק.
שמע, שלח לי את הלינק הזה אחרי
שיחתנו.
אני רושם לי מה לבקש ממך, אני עשיתי פה רשימה, תשמע, יהיה לך עבודה אחרי שגמרת לדבר איתי. בתמורה, אני מתחייב להפיץ את הדברים האלה בכל האמצעים העומדים לרשותי, ובוא אני כבר אומר גם לצופנו ומאזיננו, כנסו לאתר של מבט לתקשורת הפלסטינית, יש שם לשונית סאבסקרייב, אתם יכולים לקבל מינוי לניוזלטר שישלח לכם את האינפורמציה הזאת. לנו אין את ערוץ 12, אז תיקחו את הניוזלטרים האלה ותפיצו בעצמכם, וזאת גם הזדמנות לומר לכם, שיש לכם את שומר סף, ואנחנו שומרים על העצמאות שלנו בזכות תוכנית המינויים שלנו, אנא אל תדלגו עליה, כנסו אל הלינק מתחת לסרטון ותעזרו לנו, שומר סף ואתר מידע, לשמור על עצמאות. מה לפי דעתך איתמר, ולסיום, יהיו ההשלכות של 7 באוקטובר על הרשות הפלסטינית. יש שם ממש צבא עכשיו, יש שם 30,000 חיילים נדמה לי. אתה אמרת שהם מתגאים בזה שהם עושים פיגועים. הם ראו את ההצלחה היחסית של חמאס באמצעי לואו-טק, כנגד הצבא הישראלי הקטן והחכם והמתוחכם והטכנולוגי. עכשיו הם ראו שאפשר לעשות את זה, והם בעצם יושבים, מה, 9 דקות מדרך בגין, עם מכוניות משוריינות, מה, איך אתה מעריך את מיידיותה של הסכנה הזאת?
אני חושב שלולי זה שצהל נכנס כמו שהיא נכנסה לכל הרי יהודה ושומרון, ועצרה, אני חושב...
מאז 7 באוקטובר.
כן, אחרי 7 באוקטובר, ועכשיו עצרה יותר מ-4,000 מחבלים ועוזריהם.
כולל אנשי המנגנון המסכל?
כן, הרבה מהם, כן, 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 בהחלט, וגם
כי,
שוב.
כי מה העיתונות הישראלית עושה? כשעוצרים או כשתופסים בפיגוע מישהו מהמנגנון המסכל, לא מציינים את השיוך המוסדי שלו.
כן. כן, לא תמיד, ואם עושים את זה, הם לא עושים את זה במרכז, וזה מה שהם, כשזה איש חמאס, או איש הג'יהאד האיסלאמי, אז שמים את זה במרכז, זה בכותרות, וזה שהם אנשי המנגנונים, זה לפעמים מופיע איכשהו בכתבה, זה לא דבר שהם רוצים להבליט, בגלל שזה נגד האידיאולוגיה שלהם, ואני חושב שהרשות הפלסטינית מבינה שהיא צריכה לתושש, אני חושב שמבחינתם, הם שמחים על כל מה שקרה, הם חוגגים על כל מה שקרה. מצד אחד, האויב הגדול שלהם, סליחה, מצד אחד היה פיגוע ענק בישראל, משפילה לישראל, וזה הם חגגו. בימים הראשונים, אחרי 7 באוקטובר, בטלוויזיה הפלסטינית, הנה איש פתח אמר, הוא אמר, אנחנו קמנו לבוקר של ניצחון, בוקר לגאו, בוקר של גאווה, היה עוד אחד שדיבר אפילו חודש אחרי זה, הוא אמר, הראש שלנו הגיע בעננים, זאת אומרת, זה היה פתח, רשות הפלסטינית, ככה הם חגגו את זה. עכשיו, הדבר השני הנפלא שקרה להם, ישראל הלכה והרסה את חמאס, שזה המתחרה הפוליטי הגדול של הרשות הפלסטינית. עכשיו, דבר שלישי שאנחנו עשינו טוב להם, אנחנו, לא נגיד אנחנו, נהרגים שם הרבה אזרחים, והעולם מאשים אותנו, אז כל הסיבות האלו, כל שלושת המרכיבים האלו, אלו דברים שהרשות הפלסטינית מנסה כל הזמן ליזום, והנה זה קרה. חמאס הולך, היה פיגוע נגד ישראלים, ויש הרבה הרוגים בעולם מאשים את ישראל.
כן, הם הצליחו, אם המגמה של הסכמי אברהם הייתה לדלג על הווטו הפלסטיני, ולהתקדם בנתיב הנורמליזציה עם העולם הערבי, כל עוד היה כאן ממשל טראמפ, שירגן את הציר הזה כנגד איראן, אז הפלסטינים באמת נעלמו מהזירה, והנה נקרתה להם ההזדמנות עם התחזקותה של איראן תחת ממשל ביידן, ושבעה באוקטובר פשוט החזיר את השאלה הפלסטינית ללב הזירה הבינלאומית. במובן הזה, זאת הצלחה לא רק מבחינת המדדים הנוראים שלהם, צבאית, ולא רק עם האפקט הפסיכולוגי על ישראל, ולא רק עם האפקט הפסיכולוגי על כל העולם הערבי, אלא גם מבחינת החזרת הסוגיה הפלסטינית וסימונם כצד הצודק על ידי חלק גדול מהעולם המערבי.
כן, יש ביטוי שהפלסטינים מדברים עליו כל הזמן, ושמענו את זה לאורך כל השנים, איך קוראים לזה? האלימות זורעת והפוליטיקה מפריחה. זאת אומרת, עכשיו, הם יהיו עכשיו בזמן של חמתנה. הם שומעים עכשיו, החמאס למעשה עשה בשבילם את העבודה, הכניסו, כמו שאתה אומר, את הנושא של הפלסטיני. חמאס כבר לא יהיה רלוונטי מבחינה צבאית כדי לעשות משהו נגדם, כך הם מקווים. אז הם רואים שהעולם עומד, רוצה לעשות בשבילם את העבודה. בריטניה מדברת על הכרה חד צדדית במדינה, ארצות הברית רומזת שהיא אולי רוצה הכרה צדדית במדינה, כל יתר מדינות העולם בוודאי ילכו בעקבותם. אז הפלסטינים עכשיו, הם לא יצאו עכשיו לפיגועים מאורגנים. יכול להיות שעבאס גם בעקבות המחקרים שהתפרסמו לאחרונה, גם שלנו, גם אחרים, הם יגידו לאנשי המנגנונים, עכשיו אתם לא עוסקים בטרור, הם יוצאו תקופה של שקט, והם יישבו בצד, והעולם יעשה את העבודה בשבילם. נקווה, בתקווה, שישראל לא תאפשר את זה, שהעולם לא תצליח במשימה הנוראה הזאת שהם שמו לעצמם, ואז במשך השנים הרשות הפלסטינית תחזור, או חודשים, תחזור לדרך שלה העקבית של עידוד פיגועים, כמו שהיה למשך כל השנים.
איתמר מרקוס, אני מודה לך מקרב לב על השיחה המטלטלת הזאת ממש, ובכלל על העבודה המדהימה שאתם עושים, ואני ממליץ לכם להשוויץ בה קצת יותר, אני אשמח לעזור לכם, או להשוויץ בשבילכם, מאחר שאני אינני הנחתום, אני יכול בקלות להעיד על עיסתכם. תודה רבה שהתפנית לשוחח איתנו.
תודה רבה, נהניתי מאוד להיות אתכם.